ערב טוב, ברוכים הבאים למפגש שלנו. אני שמח להיות כאן הערב עם שני אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מעריך, אמא שלי ואשתי. כמו כן, הרב שרקי, יורדן זמרי. הכותרת של המפגש הייתה דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, הימין בשלטון, האומנם וכו'. אנחנו נדון גם בזה, אנחנו נדבר גם על הומור, הומור ודתיים, הומור וימנים, הומור באופן כללי, ועוד כמה שאלות. אני מקווה שבסוף גם יהיה זמן לכמה שאלות מהקהל. אז בואו נתחיל בנושא הראשון שלנו.
אני רק רוצה להגיד קודם, שכמוכם גם אני באתי לשמוע את הרב שרקי, שיש לי מקום יותר טוב.
טוב, אנחנו מדברים על תופעה שאני מניח שכולנו שמנו לב אליה. יש שכבה שלמה של הנהגה בימין, נקרא לזה דור הנסיכים, אם זה אולמרט ומרידור וכולי, הרשימה ארוכה, ליבני, ברגע שהגיעו לעמדת הנהגה, שברו שמאלה. למה זה קורה הדבר הזה? זהו, השאלה נשאלה. זו לא הייתה שאלה רטורית. בוא נעשה ככה, אם יש לי שאלה רטורית, אני אעשה סימן.
ערב טוב לכולם, תודה רבה ליותם, לרב מלמד. אני זוכר את נאומו המאוד מעניין של אריאל שרון בכנסת, שיש לי הוכחות שלא הוא כתב אותו, שבו הוא הסביר לפני ההתנתקות, לאחי המתנחלים, הלכנו ביחד דרך ארוכה. אני לא יכול לחכות אותו לכל המלך. הבעיה שלכם היא שיש לכם, ואז הוא אמר, הוא לא הצלח לקרוא את המילה, יש לכם משיחויות. הוא התכוון משיחיות, אבל הוא לא, זה הראייה שלו, הוא כתב את הנאום. יש לכם... יש לכם משיחויות. משיחיות, הכוונה. עכשיו, מה הוא התכוון לומר? אני לא בטוח שהוא אפילו בדיוק ידע לנסח לעצמו את המשמעות של מה שהוא אומר. אבל הוא רוצה לומר שהחברה הישראלית בנויה, כמו כל חברה, על איזושהי אמנה חברתית. האמנה החברתית היא בנויה על איזשהו קונצנזוס, איזושהי אג'נדה מוסכמת, פחות או יותר, שאסור לחרוג ממנה. ברגע ש... ולכן אפשר לומר, התמיכה שלו במפעל ההתיישבות בישע טעם את ציונותו השורשית הבסיסית. ברגע שהוא חש שיש סכנה שתשלוט במדינה אג'נדה שונה, שהוא קורא לה משיחית, מאותה שעה הוא הרגיש שהבסיס של האמנה החברתית של מדינת ישראל נמצא בסכנה. ולכן הוא היה מוכרח כאן לקטוע את זה, והוא עשה את זה בצורה ברוטלית, כדרכו, הדרך של ההתנתקות. ייתכן באיזשהו מקום שכל איש ימין שעולה לשלטון מרגיש מחויב שלא לשבור את הכלים. והכלים זאת הציונות החילונית הקלאסית, שהיא לא חייבת להיות שמאלנית, אבל בוודאי איננה יכולה להכניס כיסוד אינטגרלי של המדיניות את האמונה, כי מי שבונה מדיניות על אמונה זה המשוגעים.
טוב, אני כמובן מסכים, אבל אני רואה את הדברים...
בשום הבא.
כן. לא, עוד נריב, אל תסתמך. אבל אני רואה את הדברים טיפה אחרת. זה גם זווית שאני מתעסק בה המון בכל מה שאני כותב, היא דווקא הזווית התקשורתית. בואו נקרא לזה ככה. אנחנו בפרסום, אנחנו תמיד אומרים שכל פעם שמגיע איזה מישהו ומציע לעשות קמפיין רק באינטרנט, אז תמיד אומרים לו שאסור לשכוח שבישראל, בטלוויזיה, בשבוע, אני לא יודע למי יש טלוויזיה, אבל למי שיש, בשבוע יש שני סופרבולים. מה זה אומר? זאת אומרת, יש לך לפחות יומיים שיש לך בערך 40% רייטינג בטלוויזיה. עכשיו, אפשר לדבר אידיאולוגיה המון, ולמה הם שוברים, ולמה זה. אני אומר דבר מאוד פשוט, בעיניי לפחות. אידיאולוגיה לא צריכה חיבוק. אנשים כן. לאידיאולוגיה אין אגו, לאנשים כן. מה שקורה כאן, לדעתי, ושוב, יכול להיות שזה טיפה שטחי, אבל ככה אני רואה את זה בהרבה מקרים, שהמנהיגים של הימין הרבה פעמים רוצים חיבוק נקרא לזה הגוורדיה התקשורתית, האקדמית.
למה?
למה? כי בוא נדבר בפשטות. אני טוען שיש מסע הסתה נגד העם בישראל. Okay? יש מסע הסתה שמנוהל על ידי אותן אליטות ממש. Okay? הן מציגות את העם הזה כאלים, כגזעני, כמשיחי. וברגע שיש מישהו שהוא נתפס ככל כך צודק, כמו התקשורת, האקדמיה, אנחנו רואים את זה ממש היום אפילו, במה שקורה עם כל מיני חוקים שמנסים להעביר, אז אותם אנשים רוצים עדיין להרגיש חלק מהאליטה ההיא. הם רוצים את החיבוק שלה. ובעיניי, והחיבוק של אמנון אברמוביץ' חשוב יותר מהחיבוק של מי ששם שרון בקלפי. אוקיי? הם רק הפכו למאוד מתוחכמים, ואם אתה תראה את הקמפיין שבתקופתו היה לשרון, מי שזוכר את הסבא עם הכבש, הם מבינים את העם, והם יודעים איך לגרום לו להאמין שמממשים את קולו גם אם זה לא קורה.
אוקיי, אז הם פותרים את זה. זאת אומרת, לפני שאתם אומרים, זה לא פתיר.
כן. אני בשם הבן שלי מוכרע להתקפה לתקשורת.
אגב, התקשורת לא אשמה, פה לא זה. אשמים מי שמאוד רוצים את החיבוק שלה.
כן, יצוין שבאמת אמרו שבמשך שנים הימין בנה. אז מה היה לשמאל לעשות? לכתוב, לחשוב, לדבר.
אוקיי. לא שמעתי פתרונות, אני רוצה פתרונות. לא, כי שניכם, כל אחד אמר משהו אחד, אבל שניכם מציגים משהו שהוא עצוב קצת.
כן.
זאת אומרת, אתה אומר, המסגרת שבה אנחנו פועלים, היא כזו, הציונות הקלאסית, הציבה גבולות, וכל מי שיחרוג, זה מהווה בעיה, מהווה איום. ואתה אומר, המנהיגי הימין חפשים חיבוק, אוקיי, גם לך וגם... אוקיי, איך מתקדמים?
אתה מקדים קצת יותר, אני כמעט חושב לשמור את זה לסוף הערב, אבל אין לך ברירה. תראה, השאלה היא כזאת, הימין עלה לשלטון, זאת היא עובדה, אבל הוא לא יודע בשביל מה. כלומר, הוא לא הציב לעצמו מטרות, הוא לא הציב לעצמו אג'נדה, מה עושים מכאן ואילך? באיזשהו מקום זאת השתקפות של שאלה כללית, שאלה דווקא קשורה לימין, אלא קשורה לעם ישראל בכלל. עם ישראל חזר לבמת ההיסטוריה. הוא שואל את עצמו, למה? הוא לא יודע למה. יותר מזה, אמר לי פעם אחד מאנשי ההתיישבות הוותיקים, מקיבוץ גבעת חיים, אמר לי, יש לי הרבה שאלות, אבל אני לא רוצה לשאול אותן. כי אני מפחד מהתשובות שצריך לתת. אז הוא מנית גם לא לשאול את השאלות. אבל השאלה נשארת, היא נשארת באוויר. בשביל מה חזרנו לכאן? ואני לא רוצה דווקא תשובה דתית. אני רוצה תשובה של אמירה. כן? אנחנו צריכים להבין דבר אחד שמאוד קשה להתעלם ממנו. והוא שמדינת ישראל מהווה שערוריה מטאפיזית. זאת שערוריה מטאפיזית עבור העולם כולו. במיוחד עבור העולם יורש הנצרות והעולם יורש האסלאם. ו... אנחנו עומדים מול שאלה. השאלה הסמויה היא כזאת. אתם עשיתם הרבה בלגן. הרשנו לכם, זה היה אחרי השואה, התחשבנו. אבל אם עשיתם כזה בלגן, אז כנראה שיש לכם מה לומר לנו. נו, מה יש לכם לומר לנו? היהודים אומרים, שום דבר. אין לנו מה לומר לכם. אנחנו בעצם איזשהו ענף של העולם המערבי במזרח התיכון, ואנחנו מבקשים לשבת בשקט. התגובה האינסטינקטיבית של העולם המערבי היא לומר, אם זה מה שאתם אומרים, אז רימיתם אותנו. חשבנו שתהיה לכם אמירה, ובעצם מתברר שאין לכם מה לומר. אז זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים. וגם אנחנו מרגישים שזה נכון.
אז האחריות היא שלנו.
אז האחריות היא, אני לא יודע מה זה שלנו, כן? יש איזו תנועה היום שקוראים לזה השלנואיזם. כן? הציבור שלנו.
הציבור... הגז הוא שלנו.
הגז הוא שלנו, כן? הגביע הוא שלנו. אבל מי זה הלנו הזה? אתה יודע, הרבה פעמים רואים בכל מיני אירועים, אני רגיל להגיד את זה, אירועים ממלכתיים. אז תמיד חלק מהאירוע הממלכתי זה שקם מישהו חסר הבא ואומר, מישהו חשוב בדרך כלל, אנחנו עדיין נלחמים על זכותנו לחיות כאן. אבל לדבר אחד לא רוצים להגיד מי זה אנחנו, ומהי הזכות, ומה זה כאן. זה אסור להגיד. כן. אנחנו פחדים מהאמירות האלה. אל תעורר שדים. כן. אז אם כך, זה אומר שיש לנו, שלמה, אחריות, לבוא עם מסר בעל אופי אוניברסלי, משהו שישנה, שיעשה הבדל, כמו שאומרים, בתרבות האנושית, בעולם הערכים. רק רוצה בנקודה אחת, אני זוכר שבזמן מבצע צוק איתן, עלו כל מיני שאלות בדבר מוסר לחימה וכדומה. הגיע לכאן שר החוץ הבריטי, והוא אמר שני דברים. יש לישראל זכות להגן על עצמה, ממש תודה רבה, לא ידענו. יש לישראל זכות להגן על עצמה, והדבר השני שהוא אמר, רק אל תשכחו את הערכים של המוסר המערבי שלכם. זה היה הביטוי. כלומר, תיזהרו, אל תגידו כלום. כלומר, זה יותר נוח לנו במצב הזה לחשוב שאין לכם מה לומר.
לא תדבר, אני אדבר.
מה זה אומר ליכולת שלהם לשלוט, שאלת?
אני אומר, אני תכף אמשיך לפה, אבל גם מה שאתה אמרת, מה הפתרון לזה? זאת אומרת, עד מתי אנשים יחפשו חיבוקים במקום לממש אג'נדות מוצהרות?
נתת לי את השאלה הקלאסית שכל איש ימין נתקל בה כל יום בערך 10 פעמים, והיא...
מה הפתרון שלכם? מה אתם מציעים? לא, לא, רגע, שנייה, זה שני דברים. מה אתם מציעים? זה השאלה הבאה שלי, אמת. איך עוברים לשלב שבו הם ממשים את זה? כי שוב, כל מי שיגיע ירצה חיבור.
השאלה מה זה ממשים את זה? אתה מציג את הימין כאיזושהי מקשה אחת שיודעת מה היא רוצה. היא לא יודעת מה היא רוצה, ובואו נגיד את האמת, הימין לא ניצח בבחירות.
אוקיי?
הלא שמאל ניצח בבחירות. אוקיי? כי אם אנשים היו בוחרים לפי ימין, אז עם כל הכבוד, ביבי נתניהו לא היה מקבל 30 מנדטים. הוא לא היה מקבל 30 מנדטים. אם אתה מסתכל על מדיניות כלכלית אפילו, אתה יודע, עכשיו התחיל שיח מאוד ליברטני, איך שקוראים לו, אוקיי? שום דבר הימין לא מממש את משהו שאמורה להיות תפיסה ימנית כלכלית אמיתית של שוק פתוח. זאת אומרת, עם זה אני מסכים עם הרבה דברים שאומרים כל מיני מגש הכסף וכאלה. יש פה איזשהו... אז הימין לא שהוא לא יודע לשלוט, זה לא שהוא מנצח בגדול. כרגע מה שקורה, ואני חושב שזה גם, אתה יודע מה, זה לא כזה נורא בעיניי, למרות, על אף כל הדיבורים על מסר, בסוף אנחנו, מי אמר לי את זה השבוע? אמר לי, השמאל חי באוטופיה, באיזושהי שאיפה לאוטופיה, והימין מסתדר עם מה שיש, אוקיי? וכרגע בעיניי מה שקורה, שאנחנו, מאוד, בגלל שאין לנו הרבה זמן סוג של אלטרנטיבה שלטונית אמיתית שמאיימת עלינו, אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו ולתקוף את עצמנו מאוד, ולהיות קשים על עצמנו, וכל דבר שאנחנו עושים אנחנו שופטים ב700 עיניים, וכל חתונה של, סלח לי כמה משוגעים הופכת גם בעינינו לאיזשהו מקום של חשבון נפש כללי וזה. אנחנו צריכים להיזכר בתקופות יותר קשות לנו. אני אישית זוכר באיזה תקופה אני גדלתי, אוקיי? במאבק האמיתי בין שמאל לימין. כרגע אין את זה, בגלל זה הימין לא מרגיש שום צורך לבטא אג'נדה, כי נקרא לזה ניצחון קל, אתה יודע, זה כמו קבוצת כדורגל שעולה ויודעת שהיא תנצח, היא לא נותנת 100%. זה ישתנה, לצערי זה ישתנה כשבאמת יעמידו אלטרנטיבה שיפחדו ממנה.
מצוין. ומה יעשה אז נציג ימין שיגיע לשלטון?
יפסים.
אוקיי, תודה רבה, אנחנו היינו... אתה אמרת שהשמאל הוא אוטופי והימין חי מה שיש, אני חושב שאתה... נאמר פה משהו הפוך לפני רגע. הימין כמו שאתה הצלת אותו הוא אוטופי. כן, בוודאי. זאת אומרת, נכון?
נשמע.
סוג של שמאל הוא נשמע. במובן הזה...
דיברתי על נשמת הימין.
רגע, שנייה. כל מה שנאמר קודם זה נשמת הימין, אוקיי?
כן. אם אתה שואל אותי על אחד למעשה מה אפשר לעשות...
כן, אני שואל.
כן, אחד למעשה... זה פשוט, ברגע שאדם יודע מה הוא רוצה, אז מכבדים אותו. בשיחתי האחרונה עם ראש הממשלה, אני אמרתי לו שהוא חייב לבנות. אז הוא אמר לי, אבל מדינת ישראל נתונה למצור. אני לא רוצה לתת נשק ליריבים שלנו. אמרתי לו, כשאדם יודע מה הוא רוצה, מכבדים אותו. הוא ענה לי, תשובה מתחמקת, הוא אמר לי, אל תדאג. הם מספיק מכבדים אותי, הם כל הזמן תוקפים אותי בתקשורת. כן, כן הרגשתי איזושהי חולשה. זאת אומרת, יש לי משהו שאני רוצה לקדם, ואני לא אקדם, כי אני לא רוצה להיראות לא טוב. יש איזושהי בעיה. אבל האמת היא שאפשר להבין מדוע לא רוצים לבנות. כי תמיד אומרים, הרי אין אמונה בצדקת הדרך, כן. אז בוא תסביר לי, מהי צדקת הדרך? זאת בדיוק העניין.
שאלה עדינה, ואני אשאל אותה, האם זו שאלה של דתיים וחילונים?
ממש לא.
כן, השאלה ברורה, אני אחדד אותה, סגוק.
לי לא ברור.
התהליך הזה שדיברתי עליו, המציאות הזאת, שבה אתה אמרת, הם רוצים חיבוק, כן? הם רק רוצים חיבוק. אוקיי. באופן מעניין, כל האנשים האלה, מי שעוד דרך ליבד דרך, או דרך מריד או דרך זה, הם חילונים. האם ברגע שיגיע... נציג של 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 המשיחויות, כן? האם הוא חי אחרת ורואה אחרת?
זאת לא שאלה של דתיים וחילונים,
okay.
זאת שאלה של מאמינים ולא מאמינים. זה שאלה אחרת לגמרי. אני יכול להראות לך כמה כיפות בכנסת שישמחו להקים מדינה פלסטינאית. ברור. ואני יכול להראות לך גם מחוסרי כיפות בכנסת שהם ישמחו בהפך. כך השאלה היא פה לא מה אורך החיים שלך, או אפילו מה מכלול העולם הערכי המודע שלך, אלא אם אתה מאמין או לא מאמין, וזה דבר שכדי לחשוף אותו צריך איזה תביעת עין מסוים.
מה? כן? לא שחור לבן?
אני מסכים, לא חושב שפה זה, אני לא חושב שזה יקרה אגב, לא ייתנו לזה לקרות.
למה לא
ייתנו? לא ייתנו לנו לבדוק את זה.
של מה? שיהיה להם מנהיג אמוני?
כן. אני לא רואה את זה קורה, אבל אני חושב שאני מסכים לגמרי, זאת אומרת, זה לא מתחלק ככה. זה לא מתחלק ככה, אתה רואה את זה באופן מובהק, גם בסוג המצביעים של כל מיני...
אתה יכול להרחיב טיפה על הרגע הפסימי שהנחת לנו לפני רגע, שאתה אומר, אני לא רואה את זה קורה, על איזה טווח זמן אתה מדבר, שאתה לא רואה?
אני לא רואה את זה קורה.
הבנתי. הבנתי, בכמה, אוקיי, בסדר.
אבל אני שותה הרבה, יכול להיות זה עוד שנה.
למה? למה אתה לא רואה את זה קורה?
כדי שזה יקרה צריכים להשתנות כל כך הרבה דברים, וצריכות להשתנות כל כך הרבה מערכות שהן לא פוליטיות בהכרח. אנחנו צריכים לשנות פה תפיסה ונוכחות, בעיקר להגביר נוכחות בכל מיני מקומות שלא נמצאים. אני אומר, אנחנו נסתכל על מחנה אחד, יכול להיות דתיים, זה יכול להיות, נקרא לזה, אנשי ימניים, אבל אני בעיניי, זאת אומרת, סתם אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אני לפני הבחירות יצא לי לדבר עם המון אנשים שעברו מהתקשורת לפוליטיקה. ואני תמיד צעקתי עליהם ואמרתי להם שהרבה יותר חשוב שהם יהיו בחדשות ובתקשורת. וידעו לעבוד עם השיח ולנתב את השיח גם לקומות כאלה, מאשר ללכת להיות בפוליטיקה. זה אנשים מוכרים ורובם לא הקשיבו, חלקם כן. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות נוכחים. אנחנו צריכים להיות נוכחים בעולם האקדמיה, בעולם התקשורת, בעולם המשפט, במכוני מחקר, בכל מקום בשביל שזה יקרה, וזה תהליך שייקח כל כך הרבה זמן, בעיניי. גם כי אנחנו לא מבינים את החשיבות של זה עדיין, וגם כי התאווה היא לכוח, הרבה יותר לכוח שלטוני מאשר לכוח, נקרא לזה, כוח שיחה, שבעיניי הדבר הכי חשוב היום בחברה, ואני לא רואה את זה קורה כל כך מהר.
זה אומר שאתה לא הולך לפוליטיקה?
אני בטוח
שלא. נדבר בבחירות הזאת.
מילה אולי על, על, ה, על ההשפעה של הרשתות החברתיות. התקשורת, התקשורת החדשה, הלא מסורתית, על החלוקה של ימין ושמאל היום בישראל. זאת אומרת, אתה אומר להשתלב, למשל מה שאמרת עכשיו, להשתלב בערוץ הטלוויזיה למשל, או זה, האם...
תראה, הרשתות החברתיות הן מעקף, הן צמתור. זאת אומרת, שקרה מכורח הטכנולוגיה וצורך.
אל תגיד טכנולוגיה.
הרגזתי את אל הטכנולוגיה. זה משהו שקרה כי היה צורך ומישהו נתן פלטפורמה לממש אותו. אני חושב שבפעם הראשונה בישראל לקהל יש קהל, אוקיי? והיכולת של... מעולם לא היה רוב שכל כך היה צמא לדבר, אוקיי? בעיניי. ואתה פתאום רואה, ועזוב שנייה שמאל ימין, מעולם לא היה שיח כל כך בריא, אלימות, נכון? כללות, גידופים, הסתות, נאצות, מעולם לא היה שיח כל כך בריא בישראל שאני זוכר. אני אמרתי פעם באיזה רעיון, וצחקו עליי את זה, שאם היה פייסבוק ב-1980, אז לא היה אוסלו, ב-1990.
אתה חושב, כן?
אני באמת מאמין בזה.
כי מה היה קורה?
אני יכול לתת לך תהליכים של דברים שהיו קורים, אבל אני אתן לך דוגמה קטנה, שהיא אולי קטנה וגרפית, אבל תחשוב מה הייתה עושה לחברה בישראל. תחשוב שאני גדלתי באפולה, ואני ראיתי אוטובוסים מתפוצצים, גם בוואדי ערה וגם בתל אביב. עכשיו תחשוב שיש אינסטגרם, אוקיי? אינסטגרם, בעולם, או פייסבוק, בעולם של אוטובוסים מתפוצצים. תדמיינו מה קורה, היום אנחנו, דקירת סכין, הכל גואש ורוחש. תדמיינו את תמונות הדמים של שנות ה-90, רק בגרפית בתמונות באינטרנט. אתה יודע מה זה עושה לתודעה של, של שיח, של עם? זה שובר שוויון וזה באמת דבר קטן. לפני שדיברתי איתך על שיח, על שאלות קשות שלא נשאלו, והיום אין צ'אנס לא לשאול שאלות קשות. גם מי שמנסה לא לשאול קשות, בסוף השאלות הקשות מגיעות. וזה בעיניי שינה הכל.
אוקיי. אז אני חושב שאתה, בהמשך לזה, הייתה תוכנית הרבה שנים ברדיו, יש מי לדבר. אני חושב שיש מי לדבר הזה,
נכון? רגע, זה רגע בטלוויזיה, לא, עם גרבוז וריבלין, אם אני לא טועה.
היה משהו, כן, כן.
אין לי מי לדבר.
אבל יש מי לדבר הזה, היה מין, אוקיי, ניתן לכם שעה בתוך המערכת להציף טיפה את מה שמציק לכם, בתוך המונוליטיות התקשורתית, ואני חושב שהרשת באמת יתרה את הלגד מיותר לגמרי עכשיו, כי באמת...
כן, אנחנו חיים בתוך מכתבים במערכת. פעם היה מכתבים במערכת, היית צריך לשבת, לכתוב גלויה, לשלוח לרומם, אני לא יודע מה זה היה.
כן,
את הדואר. אם זכית, היום היית מקבל מכתב יפה בזה. היום זה צינור דו-כיווני שאתה כבר לא יודע מי יותר חזק.
דמוקרטיזציה אמיתית. כלומר, זה ממש... יש אמון ביכולת של העם להביע את עצמו. כלומר, זאת מהפכה ש... שכבר ניצחה, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להחזיר שום דבר אחורה. זאת אומרת, היום יודעים על ניסיונות של חסימת הפייסבוק במדינות טוטליטריות, אבל עצם הניסיון של החסימה כבר מעיד על החדירה של, של הכלים. נו, אורי, תגיד משהו.
נגלוש רע, מה?
כן, כן, כן.
טוב, ירושלים ותל אביב. מה אפשר להגיב?
אתה חייב.
קודם כל, ההשתתפות אסורה על קרובי משפחה אימא, אז אני לא יודע, אבל אוקיי.
לא, לא, תן לה, תן לה, תן
לה. אז בואו אנחנו...
היא תקשורת, לא.
טיעונים גם היום אותם טיעונים, אבל אני זוכר את החברה בתקופה ההיא.
זה מה שהיה משכנע את
הלא, לא חושב. אנחנו לא נסכים על זה.
עוד משהו שהוא שייך לכל הדיון הזה, זה שתעשו ילדים, עוד מעט תראו אותם באקדמיה בכל מקום, זה בסדר.
שהבן שלך הוא זה שעושה פה ילדים בינתיים.
אני עושה את הפתיתים.
ואתה לא מסכים.
אני תמיד אומר לאורי שכחילוני אני רואה בו את האיום הדמוגרפי הכי גדול.
אז אפרופו איום אולי, באמת מילה על ירושלים ותל אביב. יש לנו כאן ירושלמי ותל אביבי על הבמה. לתחושה שלכם, איזה משתי הבועות האלה היא עבה יותר?
אתה יכול להשוות בין מלפפון לגווניה? זה לא נראה לי.
לא?
זה אושר נפלא. זה שהקדוש ברוך הוא סידר שיש גם ירושלים וגם תל אביב, זה בגלל שסלט הוא טעים רק שהוא גם ממלפפונים גם בעגבניות. ולהערכתי, אני כבר שנים אומר את זה, תל אביב היא העיר הרוחנית ביותר במדינה. מסיבה פשוטה, היא מלאה בחיפוש אדיר, אנשים מחפשים.
בעיקר חנייה אגב.
אולי זה טוב, זה מה, אסור לחנות, זה בדיוק העניין. אתה צריך להתקדם, לא עוצרים, לא עוצרים. ואתה חייב, כלומר, עם כמו עם שלנו שכל כך מצטיין ברוחניות, אסור לו להיכנס לשבלונות. אז אמנם אומרים על תל אביב שגם כן היא שבלונה ושכולם שונים אותו דבר בתל אביב. אבל בכל זאת, אני רואה שהיכולת להקשיב, לחפש תכנים, זה כמו אדם צמא. אדם צמא שותה כל דבר, הוא שותה אפילו נפט. אז בתל אביב יש הרבה נפט שמשקים את האנשים, אבל לפחות אנשים צמאים. למשל, אחת הסיבות שאני מלמד בראש יהודי, אתה יודע, אני מלמד בראש יהודי, ואני מקווה ש... אחוז החילונים יישאר גבוה. מסיבה פשוטה, שאני פוגש בציבור החילוני יכולת של חשיבה חופשית, לא תמיד, אבל יש יכולת של חשיבה חופשית שמאוד מאתגרת, מאוד מפתיעה. כשאני מדבר בפני ציבור דתי, אני יודע פחות או יותר מראש מה הם ישמעו, מה הם רוצים לשמוע, איזה סוג שאלות הם עשויים לשאול. ולכן הייתי אומר, זה די משעמם ודי בטוח מראש.
היה מערכון כזה של הגשש, כן. עם העולה הרוסי, אתם שואלים אותם שאלות, אתם מגיעים
אותם תשובות. כשאני פה בראש יהודי, יש לנו איזה אחד נודניק, כל שבוע הוא בא, השבוע דווקא הוא לא הגיע. הוא לא הגיע, אבל אז איזה תענוג, כולם מתעצבנים עליו, כי הוא אומר שהוא שואל כל מיני שאלות לא לעניין. אז זה יודע כמה שזה חי. עכשיו, ירושלים זה עולם אחר לגמרי. ירושלים זה הפנים. אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור?
סיפור.
סיפור. לא צריך לשלב ידיים. יש... בזמנו אחד מקרובי משפחתי החזיק גלריה לאומנות בירושלים העתיקה. אז הוא פגש מבקרת אומנות מתל אביב, והוא אמר לה, את יודעת, יש לי גלריה, אולי תבואי לראות. באמת יש לך גלריה? איפה? בירושלים. לא, אני לא יכולה. למה את לא יכולה? אני ברחתי מירושלים. למה ברחתי מירושלים? כי כשאני מסתובבת בירושלים, אני מרגישה שאני דורכת על הפנים של מישהו. יש נוכחות חזקה מאוד. מפחיד מאוד. זה אפילו בא לידי ביטוי בתופעות פתולוגיות, כן? סינדרום ירושלים וכו'. אבל זה אומר שזה תובעני מאוד ירושלים. ולכן, אם לתל אביב לא הייתה ירושלים, אז לא היה במה למרוד. ואם לירושלים לא היה תל אביב, לא היה לירושלים לאן להתפשט.
תגיד משהו.
תגיד שאתה מסכים, נו.
אתה.
אני מסכים לגמרי. לצערי, לא. אתה שאלת, זאת אומרת, איפה הבועה יותר גדולה? אני חייב להגיד...
לא, כי יהיה, רגע, כי עגבניה מלפפון, כן, אבל הבועה קיימת. זאת אומרת, עם כל הפתיחות שיש פה וכל הזה, כשאתה מדבר עם תל אביבים, אתה מדבר עם תל אביבים.
קודם כל, אני בחיי פגשתי 4 תל אביבים. אתה אחד מהם, אוקיי? Okay? אין דבר כזה, אני, אם יש דבר שאני סולד ממנו, זה המשפט מדינת תל אביב. אוקיי? Okay? אני סולד מזה, ואומר, עכשיו אני אפולי, אני גר יותר מ-10 שנים בתל אביב, אני חושב שהמשפט הזה עושה עוול באמת לעיר שבמובן הרוחני בעיניי, ואני לא הולך שנייה להיסטוריה, היא לא פחות חשובה כיום מירושלים, מסיבה פשוטה שהעיר הזאת היא קיבוץ גלויות בתוך קיבוץ גלויות. היא אוספת אליה, הרי מה זה תל אביב? אין תל אביבים, אני אפולאי, חבר טוב שלי הוא מרחובות, אחד מבאר שבע, שני מירושלים, זה לא קיים, זה מין איזשהו, באמת כמו קיבוץ גלויות כזה, להגיד בועה על תל אביב, נכון, כשנופלים טילים בדרום, עדיין אנשים יושבים פה בבתי קפה, אבל המחשבה של זה מאיזשהו אקט של רוע או אדישות, הוא בעיניי לא נכון ועושה עוול לעיר הזאת. פשוט יש לה איזושהי, איזו עיר עם אור של פיל, אוקיי? ועיר שבגלל סוג האוכלוסייה שלה, היא תמיד ממשיכה לחיות. ואני חושב שהשיח דווקא הרבה הימני, ואני רואה אותו הרבה, עושה עוול מאוד גדול לעיר הזאת, שאם אתה רוצה לדבר על בועות בתוכה, אז אפשר לדבר על בועות תרבותיות, או בועות, שוב, נקרא
לזה... אבל השיח הימני הזה עושה עוול, עושה עוול לתל אביב, כי הוא לא פה, זאת אומרת.
הוא מאוד פה.
יש לו איזה...
הוא מאוד פה. וזה חלק מהתפיסה שלנו שהיא לא נכונה. גם אם תסתכל סתם על נתון סטטיסטי של אחוזי הצבעה, אוקיי? אחוזי הצבעה. אז נכון, המפלגה הראשונה היא, אם אני לא טועה, המחנה הציוני, אבל מי המפלגה השנייה?
על ירוק.
לא. הם לא קמים להצביע. אבל הליכוד.
ראי, אתה יודע, גם אתה וגם אני אוהבים את תל אביב. יש לך פתרון לבעיה כל כך כואבת של הרווקות? אתה יודע כמה אחוזי רווקים יש בתל אביב? זה נורא בעיה.
אבל בגלל זה הם באים.
אה.
פתרון? תן לי לחשוב על זה.
אני חושב שזה דומה למה שהחוק אמר בזמנו, על זה שבאים לארץ ישראל בזמנו, כל אלה עם הבעיות.
בסדר, בסדר.
כאן זה ייפטר, זה ה...
בסדר, אז תערוך חופות פה.
זה המקום לכאן. בואו נסתכל טיפה קדימה, נרים את המבט טיפה 20 שנה קדימה מהיום.
214 ילדים.
תודה. נכדים, סליחה. אתם אופטימיים?
תראה, זה מחלה שיש לי. זה אופטימיות כרונית. יותר מזה, כשהמצב גרוע, אני תמיד רואה בזה פוטנציאל להתפתחות. אז קשה לי להיות פסימי גם במצבים הכי גרועים, ואולי אפילו דווקא במצבים הגרועים. אני רואה בזה הזדמנות של התחדשות. אז אני לא פנית על האדם הנכון.
זה
מי שיבין.
אז אתה אופטימי, אני מבין.
לצערי, אין לי ברירה. זאת אומרת, זה צ'יפ כזה, אני לא מצליח ל...
לא, אבל עם קשר למציאות או בלי קשר למציאות. זאת אומרת, אני מנסה להגיד, לא, אתה אומר לי, אני אופטימי, אוקיי, אבל יהיה טוב או יהיה רע?
אני חושב שיהיה טוב.
זה שתי שאלות שאתה אגיד.
יהיה טוב, יהיה טוב. דרך משברים כמובן, אבל יהיה טוב. אתה יודע, יש טענה שהאדם האופטימי חושב שאנחנו חיים בעולם הכי טוב שיכול להיות. והפסימי חושב שזה נכון.
אני קיפו.
שלום.
אני כהיפוכונדר מאוד פסימי. יותר לגבי מצבי האישי, באמת קצת לא מרגיש טוב היום. אבל אתה יודע, בוא נקרא לזה, אני אופטימי באופן פסימי. זאת אומרת, אני לא חושב שהרבה השתנה פה 20 שנה, אני לא רואה פה איזושהי מהפכה גדולה. אני מאמין שאנחנו צועדים בבטחה לעבר אותו מצב.
אתם לא רואים, כן אמרת משברים, לא, זאת אומרת, תגידו איזשהו רצף, אז זה לא...
אני לא זוכר מי זה היה האומן הזה, שאלו אותו מה שלומך, הוא אמר תלוי באיראן. אבל זה נכון, יש כמה דברים שלא תלויים לגמרי בנו, יש מערך של מהפכות בין גושיות גדולות, העלייה של האסלאם בעולם, ברור שהדברים האלה הם לא פשוטים, כן. אבל אתה אומר שאחד הדברים שמעסיקים אותנו הרבה זה הזהות שלנו. אני לא יודע אם יש כך הרבה עמים, אני לא חושב שיש עוד עם בעולם, שכל הזמן שואל את עצמו מי אני. כן? וזה דבר בריא בסופו של דבר. שאדם רוצה לברר מי הוא, ויש רצון אז אצלנו לא לוותר על שום מרכיב של הזהות שלנו. כלומר, מלחמת התרבות שיש כאן, היא לא מלחמה כוחנית. היא מלחמה על הזכות של כל ניצוץ להופיע. כל ניצוץ של קדושה, אם תרצה, ויש ניצוץ בכל מקום. אז כל הניצוצות האלה דורשים את ביטוים. אז זה שהם עושים את זה בצורה לפעמים מזעזעת, למשל, היום הייתה הצהרה של מרצה באוניברסיטת ירושלים, זה עשר בירש בתקשורת. שהוא אמר על הילד שקד שהיא מפלצת נאונאצית. כן,
כאילו שלהגיד נאונאצית זה בסדר, כאילו לא היא מפלצת.
כן.
הוא רצה לדייק נגד.
כן.
פחדתי שהמסר לא יעבור.
אז מה עושים? אומרים, תראה, זה לא יפה, וזכות זכות הביטוי, כן? חופש הביטוי, יש איזה גובל בחופש ההסתה, ובסופס השיסוי. אבל צריך להבין משהו. אם מישהו בעל קול נשמע, ככה מדבר, זה סימן שמשהו מאוד כואב לו. אז הוא אמר שטויות, בסדר, בואו לא נתייחס לשטויות, זה כמו נער מתבגר. נער מתבגר מדבר לא יפה. אבל בואו ננסה לבדוק, מה קורה שם באמת? מה הדבר שכל כך כואב לו שהוא חושש שילך לאיבוד? וזה לאו דווקא השלטון שלו. יש פה משהו אמיתי, ערכי, שאותו אנחנו צריכים דווקא, הוא מזמין אותנו להציל את הנקודה הזאת. אני, לכן לא הייתי כל כך כועס עליו, זה סתם, בסדר, הוא מדבר אז מה. פעם שמעתי מהרב ההרוש, הברסלבר, המפסם, הוא אמר דבר מאוד יפה. היה איזה כנס ככה עם הרב הראשי לירושלים, לכבוד פסח. הוא אמר דבר אחד פשוט, שביקשו ממנו לדבר, הוא אמר משפט אחד. החבר שלך טועה, אז מה?
אני חושב שזה הדבר שהכי הסכמתי איתו עד עכשיו, הסכמתי המון. אבל כן, תראה, אם כבר זה מתחבר לעוד 20 שנה, אז אם יש משהו שמדאיג אותי, זה באמת לא בחוץ, לא בחוץ אלא בפנים, ולא ברמה האפוקליפטית של מלחמת אחים וכאלה, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שבניגוד למה שאומרים, העם הרבה יותר מאוחד ממה שחושבים, יש איזושהי נטייה שוב חלק ממסע ההסתה נגד העם להציג את זה כאיזשהו...
שכאילו בכיתוב שלא היה כדוגמתו,
והלימוס והרפש... לא קונה את זה, יש פה גוש מרכזי מאוד גדול ושוליים קיצוניים משתי הצדדים, אבל דווקא הפחד שלי הוא שבאיזשהו שלב ישכחו שגם לשוליים הקיצוניים האלה יש זכות לדבר, אוקיי? במיוחד פה ובדרכים, ושוליים זה דבר מאוד חשוב בעיניי בדמוקרטיה, היא גורמת לך להבין באיזה ריינג' אתה נמצא, איפה אתה ממוקם על הספקטרום, היא מראה לך שיש ספקטרום, והיא גורמת לך להבין שאתה לא כל כך שונה לפה, לא כל כך שונה לפה, וחשוב שהם ידברו גם המרצה הזה, שהאינסטינקט הוא באמת לנשוך מיד כל מי שעז להגיד משהו מתונף, לא אוהב התבטאויות כאלה, אבל חשוב ש... אנשים, עם כמה נורא שזה נשמע, יוכלו להגיד אותם.
אתה לא חושש מההפיכה הצבאית של נוער הגבעות?
לא, זה מצחיק, אני כל הזמן קורא נוער הגבעות. אתמול קראתי כותרת של... זה היה כותרת ציטוט כזה, בוואלה, תכננו להפיל את השלטון ולהמליך מלך. יש דבר שמדאיג אותי בנוער הגבעות, ובאמת אני אומר, ובאמת, אני מבחינתי... לנהוג בזה כטרור, אין לי בעיה, אבל מה שמדהים אותי מנוער הגבעות זה הדאגה מנוער הגבעות. ואתה אומר, בואי, אני כל כך דואגים מה-500 איש האלה, יש מצב שיודעים שאנחנו לא כל כך יציבים, מאוד קל להמליך פה מלך.
אני חייב לנסות טיפה להשיג פה אי הסכמה, אני לא יודע, אני מרגיש...
לא רואים כלום, סליחה.
מה זה?
בדיוק.
למשל.
אני מצפה לשמוע את הרב שרתי, אומר באמת מי זה אנחנו, ומה זה כאן, ומה זה, וכל השאלות הכי חשובות שבן אדם יכול בעצם לדון עם עצמו וגם עם זהותו. ואני מחכה שזה יאמר בכל רם, במילים ברורות, בשפה העברית, שאני אוכל להבין אותם, פשוט מאוד.
אוקיי.
כן? מהו המסר בטייטל פשוט? מהו המסר?
אני באתי להיות סימפטי, אני רק מודיע מה. הרב, אתה יכול להיות לא סימפטי.
הניסיון שלי אומר, שכשאני אומר דברים כאלה כמו שדיבר, אז את שולחת לי מייל זוהם.
אבל זה מה שיפה, שאני יכולה לשלוח לך מייל זוהם, ואתה עונה לי.
אז זה נכון. לא נשאר חייב.
ואנחנו מקיימים חברות אינטלקטואלית, שיש בה איזה משב רוח שיכול להוליד משהו חדש.
אם אני יכול להגיד מה שאני שמעתי מכמה גויים, ששאלו אותי, תגידו, מה אתם, העם היהודי, מה אתם מוסיפים לעולם? אז אמרתי, תראה, אני תמיד אומר את זה לכמה גויים, מכל מיני סוגים ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומר להם, אנחנו מוסיפים את הארובה. כלומר, העולם דומה לבית, לבית הזה יש תקרה, התקרה מגנה. למה צריך תקרה? כי אי אפשר לעולם לעמוד מול הבורא ישירות, זה מסוכן מאוד, זה מוציא אותנו מהיציבות, לכן יש לנו גורמים תקרתיים שמייצבים אותנו. הטבע, התודעה, אנחנו חיים בתוך בועה, בועה בקנה מידה של הקוסמוס כולו. אבל בתוך התקרה הזאת צריך איזה פתח עברור, פתח עברור ארובה, ואנחנו היהודים מנקי הארובות. ולכן אנחנו לפעמים גם קצת שחורים ולא נראים יפה, בגלל שאנחנו עסוקים בלפתוח את הפתח הזה של העברור בין העולם לבין האינסוף. עכשיו, מי שעושה את זה, כלומר אנחנו חייבים להיות אנשים קצת לא נורמליים. זאת אומרת, האדם הנורמלי, לפי התפיסה שלי, הוא הגוי. הוא האדם הטבעי, הנורמלי, המאושר מחיי העולם הזה. אבל יש מישהו שמפרנס את הקשר עם האלוהות, והמישהו הזה הוא לא דווקא היהודי הדתי, אלא עם ישראל כמכלול. הוא בהיסטוריה שלו מהווה את נקודת הקשר הזאת. ולכן אפשר לומר שאם יש לנו משהו לומר לאומות, זה בדיוק הנקודה הזאת. ואני חושב שהשיח שלנו צריך להיות שיח אוניברסלי. הוא צריך להיות, אתם באים לשמוע את דבר השם. עכשיו זה נראה בעיני הישראלי המצוי לדבר סופר עזוי וסופר, הייתי אומר, מגזרי דתי. אבל דווקא עבור התרבות האנושית זה דבר המובן מאליו. כלומר, האומות רואות בנו את מי שאמור לבוא בשם השם. ולא בשם האללה או בשם איזשהו גורם פונדמנטליסטי כלשהו. אלא מי שבאמת בא לשחרר את האדם מן העבדות אל הטבע, והיכולת לשמוע את דבר האלוהים. לצורך זה, צריך שיהיו נביאים. הבעיה היא שזה כבר 2400 שנה שאין לנו נביאים. כלומר, אנחנו במצב שבו התרבות הנבואית פסקה. ואנחנו עובדים קשה מאוד כדי לחדש את התרבות הנבואית. חלק ממה שאנחנו עושים זה שהקמנו את המדינה. חלק ממה שאנחנו עושים זה שאנחנו עושים סלט מתל אביב וירושלים. זה חלק מהעניין. ואולי זה כדאי דווקא שהציבור של אומות העולם יבינו את זה. אחר כך יש סיכוי שגם הציבור הכללי בארץ יבין את זה, ובסוף אני משאיר את זה לדתיים, וייתכן שאולי גם הרבנים יבינו את זה בסוף. לא, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד שזה יהיה דווקא בסדר הזה, כי אם זה מתחיל מיוזמה דתית, אז אנחנו אוטומטית מקפיאים את כל התהליכים. כי כפי שאמרתי בזמנו לפרופסור קרלו שטרנגר, שהוא שאל אותי האם אני חושב שהדת חוזרת להשפיע בעולם, אמרתי לצערי כן, צריך שיחזור האלוהים להשפיע בעולם. והוא, כפי שאמר פרנץ רוזנצוויג, הוא לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצג את דברו של מי שכל העולם כולו הוא עניינו, ואפילו הדת. מספיק מעצבן אותך? וואלה, אז חבל.
לא התקדמנו. זהו, אני, בואו, סיימנו את הנושא הגדול הראשון, יש לי שאלה עוד איזה אחד, אבל בואו נפתח קצת לשאלות מהקהל.
כן, שתיים.
אני רוצה לשאול, שתי שאלה. כבר דיברתם על התחלת הדיון, העניין של המדע הימנית או שמאלית. ורציתי לשאול, מה יחסי הגומלין? זאת אומרת, הרי לא יעלה על דעת, אם יש המדע הימנית, אז היא מקפיפה את כל העם לרעיונות הימניים, וההפך כמובן. אחד לא רוצה.
דווקא ההפך, כן.
ולכן, כאילו באמת כשמנהיגי הימין הגיעו לשלטון, התברר שהם חייבים למתן את עצמם, ודווקא בגין עשה שלום, אז קודם כל, מה באמת, איך צריך לראות מה קורה למנהיג או מימין או מסור שמגיע לשלטון, איך הוא צריך לנקוט ביחס לכלל הזה? שאלה שנייה, אחרת, זה לגבי השיח ימין-שמאל, שבו תמיד הרגשה שלי של השמאל מאוד ברור, מה צריך להקים את פלסטינאים, עם כבוש, צריך לתת להם מדינה, צריך לתת להם זהות וזה. לימנים הרבה פחות ברור. פה יש איזה מין אזור מטושטש, שאפילו אם ישאלו אותי שאני ימנית בדעותיי, אני תמיד אסתבך. אני לא בדיוק יודע מה אני מציעה, מה הפתרון בכלל. תאמיתי שהייתי שמחה שתפילו על שאלה שתהיה.
טוב, אני אתחיל מהשאלה הראשונה. יש עיקרון אצל מקיאוולי, מורנו ורבנו למדעי המדינה, והוא שכאשר יש לך כוח ואתה יכול על ידי זה להכניע את היריב ואתה לא עושה את זה, אתה פושע. ואת השיעור הזה ההנהגה השמאלית בהחלט למדה היטב. אם יש לי את השלטון, אז אני פועל בהתאם. אנשי הימין כנראה לא רוצים לשלוט, ולכן יש תמיד ההחלטה הזאת, לא צריך יותר מדי להכניע את המחנה השני. זאת אומרת, פוליטיקה זה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לכל אחד. בפוליטיקה יש משחק כוחני. בשחמט, השחור לא עושה את החשבון של הלבן, והלבן לא עושה את החשבון של השחור. וזה אולי אחד הדברים שצריך ללמוד. כלומר, לדעת לא להתחשב בהכרה הפנימית שיש לי, שיש לשני מה לומר. בדיוק ההפך מה שאני אמרתי מקודם. אבל בפוליטיקה זה שם המשחק. המשחק הוא כוחני ומקיאוולי. אני זוכר שפעם נפגשתי עם איזה מרצה חשוב, הוא רצה לערוך מפגשים בין אנשי ימין לאנשי שמאל, מאוד ביקש שאני אבוא. אמרתי לו, לא רוצה. הוא אמר לי, למה? אתה אדם כזה נחמד בדרך כלל. אמרתי לו, כי תראה, הניסיון של אנשי השמאל להיפגש עם אנשי ימין זה בגלל שהם הפסידו בבחירות. והם רוצים לשמר איזושהי עמדת כוח. וכשאצלי הכוח, אני לא רוצה לתת כוח ליריב. הוא היה מזועזד עם כנשמתו. והצביע על תמונת הרב קוק שעמדה מאחורני. ואמר לי, תסתכל על העיניים שלו. הוא היה מדבר במונחים של כוח? אמרתי לו, לא, הוא לא, אבל הבן שלו כן. כי הוא היה איש רוח, הבן שלו היה פוליטיקאי.
אבל הרב, האם זה לא יוצר איבה בעם?
בוודאי שזה יוצר איבה, הפוליטיקה יוצרת איבה. בוודאי, ולכן יש תפקיד של אנשי רוח.
זה מה שאנחנו רוצים?
לא, זאת המציאות. זאת אומרת, האיבה היא חלק אינטגרלי של החברה האנושית. ולכן היא צריכה לקבל את האיזון שלה, את המיזון שלה, לא על ידי שהפוליטיקאי לא שולט, אלא על ידי אנשי הרוח שמוסיפים שמן למכונה.
זה שמישהו ממתן את הדעות שלו, זה אומר שהוא לא
שולט? בוודאי. כלומר, אם הוא ממתן את הדעות שלו, לא בגלל שזה הדעות שלו, אלא בגלל שזה הדעות של זולתו, סימן שהוא לא שולט. אם זה הדעות שלו, יכול להגיע, אני שיניתי דעה. היה איזה פוליטיקאי בבלגיה, שכל חמש שנים היה משנה דעה. אז שאלו אותו, למה אתה משנה דעה? הוא אומר, כי רק הטיפשים לא משנים דעה. בסדר, זה אני מבין.
אבל בדיוק.
אז לכן, אין שום בעיה, כלומר, אני חושב ששלטון זה דבר אכזרי. לכן צריך לדעת מה זה לשלוט. דבר נוסף לגבי השאלה השנייה
שהייתה... איך
אנשי הרוח
עושים בדיוק את
האיזון? אנשי הרוח עושים את ההפך מהפוליטיקאים. הנה, אני הייתי כזה נחמד בתחילת הערב. דיברתי על זה שיש מקום גם אצל זה שאמר את מה שאמר את הביטוי הלא יפה על הילד שקט, ושלכל אחד יש הניצוץ וכו' וכו'. כל הדברים האלה הם אמת. אבל זה כשאני, למשל, בעמדה של רב ראשי לישראל. ביקשו מהרב קוק בזמנו שהרב ראשי לארץ ישראל בימי המנדט, להגיד עבור איזה מפלגה להצביע. אמר, אני רב ראשי, אני מזדהה עם כולם. אבל אם אתה לא בעמדה הזאת, אתה בעמדה של עשייה פוליטית, בעשייה פוליטית אתה עושה מרפקים. זאת צורת העבודה. זה מאוד לא סימפטי מה שאני אומר, אבל מה נעשה? ככה הוא העולם של הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שאחר כך לא מתנשקים באהבה. אני לאחרונה הייתי במקום נפלא, אחד המקומות היפים בארץ, קוראים לזה מזנון הכנסת. מה שטוב במזנון...
כמבקר מסעדות, אני מרגיש צורך
למחות על זה.
למחות על מה שנאמר פה.
לא, אבל מה שהיה יפה במזנון הכנסת, זה ששם האינפורמליות. כולם חברים של כולם. הם אוהבים, מתנשקים, מתחבקים. אחר כך צועקים האחד על השני במליאה. כן? אז זאת אומרת שהמזנון הכנסת ממלא את התפקיד של אנשי הרוח. כן? כי כנראה זאת הסיבה שהאוכל הוא משהו. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, מה יש לימין לומר? אין שום בעיה, שישאלו אותי. פשוט מאוד. צריך לבוא עם אמירה תרבותית, בעלת אופי אוניברסלי. כלומר, מה שנקרא דלאי למה. דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. מה שתבוא, דלאי. כן. אם חסר אחד המרכיבים האלה, אז באמת אנחנו נמצאים במצב של חוסר סיפוק. כלומר, מהי ההצדקה שלך למלא במאחזים את כל המרחב בין הנילוס לבין הפרט? אם לא שאתה רוצה לתקן את העולם כולו. זה הולך ביחד.
לכן בשיח
נכון, אז הוא רצה להגיד, כן, בעצם מי זה אנחנו ומה זה הזכות ומה זה כאן. אנחנו זה עם ישראל, הזכות שלנו זה הקדוש ברוך הוא, וכאן זה ארץ ישראל.
כן, אז תגיד את זה, אבל בן אדם שלא,
והקדוש ברוך הוא לא מדבר. לא, אני רק חייב להגיד, אני אין לי הסבר גדול, אני רק אומר שהיתרון של השמאל עלייך בוויכוח הזה, הוא לא שיש לו פתרון, זה שהוא שכנע אותך שיש לו פתרון.
זה נכון.
אוקיי? זאת אומרת, מדינה, בוא נקרא לזה בשמה, מדינה פלסטינית לא יותר הגיונית שמשכנע את כל העולם שצדקת דרכנו פה ולשכנע אותו שזה שלנו. עכשיו אני עושה דבר מאוד פשוט. אני בכל פעם שבן אדם שואל אותי מה הפתרון שלך, אני מוציא פתרון. אני אומר לו, אוקיי, אני רוצה לקחת עדר של חדי קרן מצד אחד, ולשחזר אותו מול הפלסטינים, עדר של חדי קרן מצד שני, ולגרום להם לברוח, כי הם לא אומרים חדי קרן, זה ידוע. ואז אומרים לי, אבל זה לא הגיוני. אני אומר, גם שלך לא הגיוני. לא, בוא נמציא, כל אחד ימציא, מדינה פלסטינית וחדי קרן חד הם.
איפה פעמון? כן, כן. כן.
אצלי מאוד ניכר ההבדל לאור כל הדיון הזה, שאמרתי יותר דיבר על תוכן ומהות, ואתה דווקא דיברת על כלים למימוש המהות, דיברת על מסגרות של אליטות תרבותיות כמו בית המשפט או אקדמיה או פוליטיקה עצמה, שעדיין יש איזושהי הגמוניה שמאלנית, אף על פי שהימין גם בשלטון, שזה באמת מסרס את היכולת של הימין הלכה למעשה לשלוט. והרב שירתי יותר שאל מה בעצם הציונות שעם ישראל באמת חזר אחרי 2000 שנות גלות בא לממש פה, מה הבשורה שלנו לעולם. ואני באופן ישיר הרגשתי שגם אתה קצת נרתע מזה כחילוני. אני לא יודע אם אתה מאמין או אתאיסט, זה גם לא משנה לי. השאלה שלי דווקא אליך כחילוני ימני, מה מבחינתך באמת הזהות התרבותית של להיות ישראלי, איזה מקום היהדות תופסת בתוך המכלול הזה, והאם באמת אתה חושב שיש איזשהו מסר אוניברסלי של היהדות לעולם או של הציונות, או שאתה באמת רואה את זה בצורה יותר פרגמטית, שחזרנו לארץ אחרי הטראומה של השואה, ושזה גם לגיטימי בעיניי.
אני מבין מה שאתה אומר, זו שאלה גדולה. תראה, אני דוד מגדיר את עצמי, אני לומד, אני פעם דפקו אצלי בדלת שני אברכים, והוצאתי להם 5 שקל בשביל לתרום, והוא אמר לי, לא, אנחנו מעבירים שיעורי תורה לחילונים, וככה התחילה מערכת יחסים של 4 שנים של שיעורי תורה, ואני תמיד אומר שאני לא מספיק חילוני בשביל לחזור בתשובה. אוקיי? זה הדעה שלי לגבי זה. אתה שואל אותי עכשיו עמוקות, האם אני מאמין שהזכויות, אני קשה לי מאוד עם אתאיזם ימני. אם אתה שואל אותי לגביו, אוקיי? זאת אומרת, אני מכיר אנשים שהם לגמרי אתאיסטים, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אני מניח שתתקן אותי שאין, וכאב בטן אחד והם נהיים מאמינים, אבל אנשים שבאמת מאמינים על צדקת דרכנו על הארץ, ללא קשר להבטחה אלוהית או לאיזושהי שייכות דתית. אני לא מאמין בזה. כחילוני אני אומר את זה. ואני מרגיש מספיק בטוח להגיד את זה הציונות היא חשובה, השואה הייתה, איך נקרא לזה, איזשהו סוג של...
זרז.
זרז, כזה, זה לא כזה, סייע לממש את זה, אבל זו לא הזכות. זכות היא לגמרי בעיניי זכות דתית. המחלוקת שלי עם הדת מגיעה בהמון מקומות, מגיעה עם חוקי שבת ש...
זו שאלה הבאה, אבל...
לא משנה, אבל המחלוקת, יש לי המון מחלוקות עם הדת, ולא קל לי עם המון דברים של הדת. מצד שני, אני כן אוהב, כן מנסה לקיים, כן מנסה פה. זה מחלוקת, אני לא יכול לפרש לך את זה עכשיו לגמרי להגדיר לך את הזהות שלי.
אוקיי, אני רוצה ניסוח קצת יותר פרובוקטיבי. אתה יכול להזדהות לנהיה עם רעיון של בניית בית המקדש של שלישי, או שזה לא חלק מהציונות מבחינתך? אני שואל את זה בכוונה ככה, כי...
שאלת הדתיים.
אני כן מדבר פה על משהו אוניברסלי ברמה המשיחית, ואני חושב שגם אתה כציוני שאולי יותר מזדהה עם הציונות המעשית שדיברת על כלים למימוש שלה, לא שבהכרח יש דיכוטומיה, אבל נראה שגם אותך זה באיפשהו מרתיע, התוכן הדתי הזה.
זה מרתיע, כן. כי זה כרגע תאריך שאני לא יודע מה תוצאותיו. כשאני מניח תפילין בבוקר, אני כן מתפלל, כן מתפלל להקמת בית משפט, משפט גם, אתה יודע מה?
בדיוק, נתחיל
משפט שיהיה. אבל אני אגיד לך שעכשיו אני תומך בלהוריד את אל-אקצא וזה, יכול להיות שבראש שלי הייתי רוצה איזשהו מין אוטופיה כזאת, אבל זה מפחיד אותי, ברור. אני לא איזה איש עכשיו שאומר אחריי ובוא...
תשאל כמה דתיים רוצים לבנות בית המקדש. זו השאלה.
כן.
יש לי שאלה. למה הנשיא ריבלין השתתף בארצות הברית לעיתון הארץ, להרצאה של העיתון הארץ? למה הוא עשה את זה?
אז ריבלין, תענה.
נשאלה השאלה, למה הנשיא ריבלין השתתף בארצות הברית בכנס של הארץ? אני לא רואה...
כי הוא רוצה חיבוק, אנחנו אמרנו את זה.
אבל הוא ימיני או שמאלני?
הוא התבלבל.
כן.
ראובן, צא בדיוק.
כן. אין לנו, כן.
שאלה לכבוד הרב, ואני מקווה שאני לא אזכיר אותך יותר מדי.
מי יודע.
אני לא חושב שאתה זוכר אותי.
אני זוכר אותך.
הייתי פה לפני 6 שנים, אני הייתי פה כשהקימו את ערוץ אור. באותה תקופה פרופסור קרלו שטרנגר שאל אותך שאלה, ואתה לא ענית לו תשובה, אתה רוצה לך גם סרקזם, או לפחות זה מה שהיה לזה בידו. אז ככה, השאלה שהוא שאל, מי הם הגויים האלה שאמרו לך מה יש לכם לומר? הוא בחיים לא פרגש מלא גויים.
הוא לא פגש אותם? אתה יודע, הייתי בכנס שבו היה א' בית יהושע. והוא ישב לידי, והוא דיבר כרגיל בזכות הנורמליות, והוא אמר, תוך כדי שהוא מצביע עליי, הוא אומר, הוא לא נורמלי. למה? הוא רוצה לתקן את העולם. ככה הוא אמר. זה לא נורמלי מבחינתו לתקן את העולם, ויש לו כמה גויים שמקשיבים לו. טוב, הגויים האלה הם בני נוח בעולם כולו. זה קודם כל, זה המעגל הקרוב. ויש, ברוך השם, זה הולך ומתפתח. ככל שהם מתקרבים יותר ליהדות, הם יותר נכנסים למחלוקות. זה ממש סימן חיובי, זאת אומרת, הם ממש נהיים יותר ויותר יהודים. דבר נוסף, אני לא יודע אם אתה קורא קצת בשיח, מה שקורה היום בעולם, מבחינת החיפוש הרוחני, אירופה לפחות, ואני קצת מכיר את השטח הזה, נמצאת היום בחיפוש דרך מתמיד. וחיפוש הדרך הזה מביא לאנשים להתאסלם, או להתנצר, או להיות אתאיסטים, או להתעניין ביהדות בדרגה זאת או אחרת. ואני חושב שהתסיסה היום, הרעיונית, היא מאוד גבוהה. כך שהשאלה מי הם הגויים האלה שמתעניינים, לפי שאלתו של פרופסור שטרנגר, זה פחות או יותר כל כדור הארץ. יש את היום איזו אובססיה מתמדת של מדינת ישראל. זה פשוט מדהים עד כמה מתעסקים בנו. משהו כמו 20% מהתקשורת העולמית מוקדש באופן קבוע, 20% זה understatement, מתעסק באופן קבוע במה שקורה בכל גבעה פה. כן? זה משהו מדהים. אתה רוצה היום להרער את הסדר העולמי, פשוט תפרסם בעיתונות. תפרסם שמדינת ישראל העמידה 2 קרוונים על הר הבית. גמרנו, אתה כבר עשית עכשיו מלחמת עולם. זאת אומרת שאנחנו בהחלט מעניינים את כל העולם. אגב, כבר מרטין בובר בשנות ה-50 אמר שבאו אליו גויים שאלו מה יש לכם לומר. אז כך שאני, חבל שלא התקלת אותי, אבל זה באמת זה שאלה אמיתית. כן? אנחנו רואים היום שהמון גויים מתעניינים בנו ואפילו מתנגדים לנו. כן? לאחרונה, למשל, ראיתי באינטרנט, פרצו לתוך האתר של בני נוח שהקמתי, מישהו הראה גיליוטינה, ובאנגלית מסביר, תיזהרו מבני נוח, כי כל הנוצרים יערפו להם את הראש עם הדבר הזה כשהם ידעו לשלטון בארצות הברית. כן, טוב, זה שפיות, אבל זה מראה עד כמה השאלה היהודית עומדת במרכז ההתעניינות. אגב, לאחרונה, עכשיו, לפני שבועיים, הגיע האח של הקיסר היפני הירוהיטו, זה שעשה את מלחמת העולם השנייה. האח שלו עדיין בחיים, הוא הגיע לגיל 100.
מזל טוב.
מה?
מזל טוב.
מזל טוב. עד הרבה, בקיצור. הוא אחד מחשובי משפחת הקיסרות ביפן, הוא חמישי בדרך של ירושת השלטון, של ירושת הכתר, והוא דובר עברית רהוטה, ונהיה אחד המומחים הגדולים ביפן לתרבויות המזרח התיכון העתיק, והוא מפרסם בכל מקום אפשרי שהתקווה של יפן זה היהדות. לא? עכשיו, צריך פשוט לדעת להקשיב לקולות האלה, הם קיימים בכל העולם. אני גם רוצה להגיד לך שלאחרונה נפגשתי עם אחד מהמנהיגים הנוצריים בארצות הברית, ששאל אותי את השאלה דלהלן, מה לכם הרבנים, זה מעניין שהשאלה הזאת מטרידה אותם, מה לכם הרבנים יש, מה אתם דורשים מאיתנו הנוצרים, כדי שיהיה לנו מקום בעולמכם? ראית פעם שאיזה מוסלמי שואל את הנוצרים, איזה מקום יש לאסלאם לפי הנצרות? שלא לדבר על ההצהרות האחרונות של הוותיקן, שמראות עם כל מה שיש לדון על זה, אבל מראות על איזושהי מבוכה של העולם הנוצרי, כלפי העובדה של מדינת ישראל. אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה. גם פרופסור שטרנגר הוא אגב ביטוי לדבר הזה. כי פרופסור שטרנגר הוא חי בטראומת שואה מתמדת, שהיא בעצם הרקע לחילוניות שלו. והשואה היא לא מעשה מקרי, זה פוגרום לוקלי נגד העם היהודי, זו תופעה של תרבות שלמה. זה בעצם חותם את הכישלון של כל התרבות המערבית. אז ודאי שכל העולם מתעניין בנו, אני לא מבין בכלל מי לא מתעניין בנו. נו, יש לך תפקיד.
כן, בסדר.
בבקשה.
אני כרגע מזהה ביחסים בין אנשי רוח, בין חילונים, בין דתיים, לא, יש אנשי רוח גם מבסקאלה בין אסא כשר ליאיר לפיד, תחליט ואתם לשים אותה איך אתם רוצים, ביחס שהרב דיבר בין אנשי רוח ופוליטיקאים, שלושה מודלים שכל אחד מהם גרוע מקודמו ביחס בתשלובת הזאת. אני מוצא,
לא, אתה אומר לי שלושה דברים.
לא, רב, לא יהיה זה. אמצל אחד אני מזהה כאלה שמנסים להיות שתיהם. ונראה בזה אנשי רוח שאומרים, כיוון שאני יודע את האמת הערכית וכולי, מי עדיף שישפיע אם לא דרכני, כי אני הרי אדם נקי לבדיו. ובדרך כלל זה לא הולך משהו. מי שר אוצר גרוע שכתב טורים נהדרים, אבל זה לא מה שעזר, ועד חברי כנסת רבנים בציונות הדתית שלא היו המוצלחים במפלגתם. אז זה לא נראה שזה מוצלח עובר אותו מודל. ועד בצד, בדרך כלל חרדי, אבל אפשר לזהות את זה גם במגזרים חילונים למהדרים, של יש איזה אדמו"ר שבאים ומבקשים אותו כאיזה חותמת גומי עם חצר שמסלפת אותו. ובין המודל, נקרא לזה, לא יודע אם מאשרים אותו לכתחילה או בדיעבד, של יש אנשי מעשה, יש אנשי רוח, ואנשי הרוח במקרה הטוב, או במקרה מסוים, הם שולחים איזה מסרים ומתחשבים בתחומם. אני מתייעץ עם הרבנים בענייני הלכה, יש הקן מחרדלית מאוד גדולה בענייני דת, ובשאר העניינים יש לה דעה עצמאית. או במקרה הגרוע, לא יודע אם גרוע, אבל כי הם מפרשים. אנשי הרוח
האלה
יפרשו את מה
שאנשי
המעשה
יעשו.
מה אתה שואל?
כן, והשאלה היא,
הרב דיבר על זה שיש שתי תפקידים של אנשי רוח ואנשי מעשה. נראה שכל השילובים
בהם
הם לא משהו.
לא, זה לא שילוב בכלל. זה בכלל לא שילוב. אנשי המעשה הם עוסקים בפוליטיקה, ולפוליטיקה יש כללים משלה, ואנשי הרוח הם באים להגיד את ההפך.
הרב
שלהם, לא? לא, 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 אני לא איש פוליטי, ברוך השם. אגב,
טוב, אולי ממש
עכשיו אני רוצה להגיד מה, אני רוצה לספר לכם מה, אני רוצה לספר בכל זאת משהו קטן. עליתי, מישהי לקחה אותי בטרמפ בשכונת עין כרם בירושלים. שאלתי אותה, תגידי, איך זה שהשכונה הזאת? זה שכונה נפלאה, יש לנו קהילה כל כך טובה. אבל מאז שהגיעו הדוסים, הם השתלטו לנו על הבית כנסת.
אולי בסוף ניקח עוד שאלה או שתיים, נעבור לעוד נושא אחד שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, ולכן... וגם המיקרופון אצלי.
האוכל, האוכל.
לא, לא אוכל, לא אוכל. הומור. הכותרת, אין ימנים מצחיקים, אין דתיים מצחיקים, האם זה קשור? גם אורי
אורבך.
מה זה?
אתה יודע, היו אומרים פעם, ודאי שיש אנשי רוח בימין. יש ישראל אלדד, ישראל אלדד אמרתי?
אוקיי, זה נכון?
אני חושב שיש ימנים מצחיקים, פשוט אין להם איפה לעבוד. זה התשובה שלי.
לא תשובה.
זה מגיע לאותו מקום בסוף. אתה צריך להיות שייך, יכול לעצמם פה כמה אנשים אולי יוגע לך, אבל אתה צריך להיות שייך למיליה מאוד מסוים בשביל לעבוד בקומדיה בארץ. אני מכיר את זה, אני מכיר את זה אישית, אני מכיר את זה מסיפורים של חברים, אנקדוטה קלה, חברים ששלחו בדיחות, עבדו מין טסט כזה לתוכנית שנקראת מצב האומה, ושלחו בדיחות לאורנה בנאי, והיא אמרה מאוד מצחיק, אבל זה ימני, אני לא יכולה להקריא את זה. אז כשחופרים פנימה ומכירים, רואים שזה בעיה, אבל שוב, הנה, קמה פייסבוק, יש המון ימנים מצחיקים, אני לא יכולה לעקוב אחרי זה, כי זה מה שיש לי להגיד.
אוקיי, כי אני אתעקש טיפה בכל זאת. כי שוב, אתה נותן פתרון שהוא ניתוח טכני של מה שקורה, השאלה אם אין משהו בימניות ואו בדתיות שכן חוסם אותך בהומור, שכן אומר, אוקיי, על זה אנחנו לא צוחקים, ועל זה גם לא צוחקים, על זה ודאי לא צוחקים, ועכשיו עם מה שנשאר, אבל גם במידה, אנחנו נצחק על זה במידה, לא להגזים.
אתה אומר שבימין אומרים שאסור לצחוק על אוסלו. זאת אומרת, כלומר, אני חושב דווקא שזה בשמאל שיש כל כך הרבה גבולות, עד כמה שאני יודע. יש, אתה מזכיר לי את הספר של אומברטו אקו, כן, שמעבר, שהשאלה המרכזית שמטרידה את הדתיים שם, זה האם אלוהים יש לו חוש הומור. כן, זה פשוט לא יכול להיות שיש לו חוש הומור, ועל זה בעצם נשרף שם כל המסגד, כל המנזר, כל המנזר נשרף בגלל השאלה הזאת, אם אלוהים יש לו חוש הומור. האמת היא שהשאלה הזאת, אני חושב
ש... רגע, מה התשובה?
אגב, יש לו חוש הומור, הוא פשוט מעניש על פאצ'ים גרועים.
זה השאלה, אתה לא דן בשאלה הזאת, כן? האם אלוהים צוחק או לא צוחק? אז אומרים, כן, הוא צוחק כל יום עם הלוויתן, הוא משחק איתו כמה שעות, אבל לצחוק על בריאותיו, דיינו הומור שחור כזה רע, זה שמור לעתיד לבוא, שנאמר יושב השם ישחק, השם ילגלמו, אני יודע כך שהצחוק של הצחוק הדתי, יש לו עדינות נפלאה. דווקא בגלל מה שקראת לו גבולות, שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. כי אם אתה צוחק, אתה כבר, אתה ציני. אתה אומר שהעולם מושלם, הרי זה לא נכון. שהרי שלא כדעת הגשש, העולם הרי לא מצחיק. והעולם אומנם לא מצחיק, ובכל זאת צוחקים, זה צריך בשביל זה כוח אדיר של אמונה, ותשחק ליום האחרון. לכן אני לא יודע אם יש מה שנקרא לצחוק אבל לא יותר מדי, יש לצחוק באמת.
אני לא מסכים.
טוב מאוד.
בתוך, לא מסכים, בגדול, זאת אומרת, לא בן אדם שמופיע עם סטנדאפ בקהלים גם דתיים, גם חילוניים. אני רואה הרבה פעמים אצל דתיים, כקהל, שני דברים. א', וזה בעיקר ביישובים, מסתכלים אחד על השני לפני שצוחקים. האם הפאנץ' הזה היה כזה שלגיטימי לצחוק עליו, לצחוק ממנו מול אנשים אחרים.
אבל מצד שני, אני מופיע איתו לפעמים, ותמיד לפני שאנחנו מופיעים בזה, ישוב שהוא טיפה יותר דתי, אז הם באים אליהם, זה שלושה חבר דתיים, ואומרים לי אותם, פה אתה צריך להיזהר, בלי מילים, בלי זה. ואז אני קולט שככל שדווקא שם מותחים טיפה את הגבול, אז הם יותר נהנים. כאילו בא להם ילד מופרע ו...
אבל תראה, מה שנקרא, ההומור הקלאסי, לפעמים הגס, הוא לא מצחיק אותי.
לא,
הוא לא מצחיק אותי פשוט.
לא, אם זה אני מסכים לגמרי, סיינפלד היה עכשיו בארץ, הלכתי להופעה, והבן נתן הופעה מלאה בלי לרדת בלי בעיה בכלל. נכון, אבל עדיין.
הוא בא בשלושה חבר'ה, מה?
עדיין יש תחושה, אני אוסיף לזה עוד כיוון אחר, שקהל דתי כשבא לראות מופע הומוריסטי, עדיין רוצה לצאת משם מסר. הוא צריך איזושהי... אוקיי, מישהו מכיר את זה, אוקיי, תודה. תעזרו לי קצת פה. זה איזושהי לגיטימציה, אוקיי? על זה אני מדבר. זה לא לגיטימי סתם ככה, מושב לעצים, אני לא יודע, לשבת ערב ולצחוק. בלי שהיה לזה איזושהי, בלי שמסגרת את זה באיזשהו קונטקסט ערכי.
ואז מה?
לא, האם אתה מכיר את זה?
לא, שאני
מכיר. מכיר, אוקיי.
כן, יש לזה דוגמה תנכית.
אוקיי.
כן, הפלישתים יושבים, לצחוק שלהם, נכון ככה?
כן.
כן, שמשון קשור, והם מתאספים כדי לצחוק. ואז הוא אומר, אבל זה משפט שאסור להגיד.
מי ש... אסור לשיר, אלף אסור לשיר אותו, אפשר להגיד?
עבור עצמך.
זוכרי לי נא, זוכרי לי.
בסדר. טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה? מה שאלה, אם אתה היית, אני חושב שיש תחום שאתה קצת מכיר, אתה אוכל בשביל לאכול? לא נראה לי שזה בריא.
אני כן חושב, כן.
כן?
כן. זאת אומרת, אני חושב שאם אתה אוכל רק לצורך משהו אחר, אתה תזלזל באוכל. רמת האוכל שאתה תאכל, איכות האוכל שאתה תאכל, בהכרח תהיה נמוכה יותר, כנה להומור.
טוב, אז שכנעת אותי. צריך לחזור בתשובה. אני אעשה לעשות בתשובה בנושא.
יש משהו שאתה לא צוחק עליו? ככותב קומי?
מצב של מכבי חיפה.
לא צריך.
אבל חוץ מזה, אני משתדל לא לצחוק, אני משתדל לא להיות רע לשם הרוע, זאת אומרת, משהו שהוא כן נפוץ מאוד היום.
זה בדיחות הכי טוב.
האמת שכן, אבל אני כותב אותם למגירה, אני כותב בדיחות רעות למגירה, אבל... אין איזה גבול, זאת אומרת, צריך להפריד בין בדיחות והומור לבין סוג של סאטירה שמותר לעשות בעיניי גם על דברים שהם כאילו יכולים לחשב מחוץ למחנה, גם אם זה, וגם אם זה, והרבה פעמים אני מקבל את זה, גם אם זה כשאלדד יניב משווה היום את החוק, את ישראל לנאצים, בזה שהיא מחייבת לוביסטים לענות דג שאומר שהם לוביסטים, אז מותר להשתמש בעיניי, כאילו, בעקיפין בשואה, בשביל להגחיך את העמדה שלו. זאת אומרת, מותר לעבור את הגבול, אבל השאלה אם יש לך איזושהי מטרה שהיא מעבר לפאנץ' בעיניי. וזה דווקא מתחבר למה שאמרת על קהל דתי, שכן, אני מבין את זה.
יש לך בדיחה טובה על השואה?
לי יש.
זה לא יקרה.
באמת? כי זה משהו משפחתי פשוט. סבא שלי... איבד את שני אחים הקטנים שלו בגטו ורשה. אחרי זה ורשה הוא מצא אותם, אבל...
טוב.
אז מעננו הולך ועוזרם לכמעט טעם, אז נחזור אולי שאלה שתיים מהקהל לסיום אותה פיפו, כן.
שהיית פותח בשישי שישי, ידיעות אחרונות, היית יודע שמה שכתוב שם זה קודש. זאת אומרת, זה מה שככה ידענו, אני יודע את זה. עכשיו נכנס ישראל היום, ולמה הוא הצליח לשנות את זה? כסף. עכשיו השאלה שלי, למה שערוץ 20 לא יפתח מהדורת חסות? למה? כי אין לו כסף?
לא. זה בדיוק חלק מה... הכותרת של הערב הזה היא למה הימין לא שולט, זה נמדד בדברים האלה. זאת אומרת, זה שלערוץ 20 אין רישיון להיות ערוץ מתחרה לערוצי המיינסטרים, זה מרכיב מרכזי בחוסר היכולת של הימין לשלוט. אני מכיר כנסות שהערוץ הזה מקבל על דיווחים חדשותיים. כנסות במאות אלפים.
מי מי?
מי מי? מהרשות השנייה, בסוף ממשלת הימין. אוקיי? זאת אומרת, באותה משנה שאמורה לרצות, עכשיו זה בכלל לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של שוק. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על כלכלה ימנית, זה עניין של שוק תחרותי. בוא נפתח פה את העניין, לכמה שיותר ערוצים, מי שרוצה שישדר, ויבחר הציבור, אבל לא, הממשלה שלנו, כאילו ממשלת הימין, היא זאת שלא נותנת לערוץ 20 לשדר.
למה בעיתונות כן? מה?
קודם כל, אגב, תראה מה קרה בעיתונות. מה שקרה בעיתונות זה שנכון, ישראל היום נכנס וכאילו חיסל את ידיעות אחרונות, אבל מה שקרה זה די התעמלות נפשי עם פלישתים, כי כיום העיתונות היא סוס מת בישראל. זאת אומרת, ישראל היום לא נותן פייט אינטלקטואלי, אוקיי, לא מזמינים מומחים כמעט, לא במחינת החוכמה שיש פה. פשוט באיזשהו שלב, כשראו שישראל היום הביס את ידיעות אחרונות, ויתרו על העיתונות, ועברו למדיה אחרת שהיא המדיה האינטרנטית, נקרא לה ככה. וגם פה, איפה הימין? איפה הימין באינטרנט?
אתה טוען שאם יבוא עכשיו שלדון אדלסון של החדשות או של האינטרנט עם כסף, זה לא ישתנה? זה לא ישתנה כסף? בוא נלך לאיזה מיליונר ונסביר לו את הסיטואציה, נגיד לו, בוא תעזור.
אני אומר לך שמנסים את זה שנים.
כן?
מנסים שנים לעבוד על פלטפורמות שהתחרו בזה, אני פשוט חושב שאתה מבלבל, כי ישראל היום היא לא עיתון ימני, או עיתון... עיתון בעיניי אישי. אבל מנסים כבר שנים לשכנע. חלק מחוסר התפיסה, היכולת של הימין להבין את זה, הוא הסיבה שהוא לא מצליח בסוף לשלוט בפוליטיקה. את החשיבות של הנוכחות במדיה.
אפשר עוד שאלה?
נעבור...
יודע, מודדיש עוד רק שאלה לגבי הומור דווקא. אני ראיתי שהתכתבת בהכל שתית. עכשיו, אני מאוד 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 אהבתי את נטלת מר, שהם היו באינטרנט, שזה עבר לערוץ אחד, להכל שתית, מאוד מאוד התאכזבתי. השאלה
היא, האם זה בגלל שהם הפכו לערוץ ממשלתי כזה, שפתאום נתנו להם גבולות ולא נתנו להם, או לכם, להתבטא, או לא יודע, ש...
אני
רק רוצה להגיד, היה לי תפקיד מאוד מסוים בהכל שפי, אבל אני לא יכול להגיד שהייתה שם סתימת פיות. זאת אומרת, אני כן יכול להגיד שדי נתנו לכתוב מה שרוצים. אני חושב ש... לא, אני חושב שצנזורה לא הייתה, כי היו שם מערכונים...
הבחורה
שהיא קצת מה... בסדר, זה היה מקרה ספציפי, עשו שם מערכונים על בגץ, שמעולם לא נגעו בבגץ בסאטירה בישראל. עדיין אני חושב שפשוט המוח שלנו משווה להמון דברים, זאת אומרת, יש לנו עולם של ארץ נהדרת שהיא תקציבית ענקית, ומגיעה תוכנית רזה מאוד, עם צוות כותבים רזה מאוד, הפקה רזה מאוד, המוח שלך ישווה את זה, ושוב, אני לא אומר, יכול להיות שלא היינו מספיק טובים, באמת ייתכן שלא היינו מספיק טובים, אבל עדיין אנחנו כל הזמן משווים לדברים אחרים שאנחנו רגילים. לעומת שאתה רואה באינטרנט, אתה אומר, זה באינטרנט, זה מגניב, זה צעיר כזה, אני לא מצפה מזה בהכרח למה שזה. תראה, בוא נגיד ככה, התוכנית לא נתנו לה צ'אנס להמשיך ולבנות את עצמה, אוקיי? בעיניים היו נותנים לה צ'אנסים, כל תוכנית שתראה את העונות הראשונות שלה תבין שהיא לא הייתה שם. לוקח לתוכנית זמן להתבשל, לגדול, לצערי לא נתנו לה להמשיך, מקווה שתהיה...
למה לא נשים את הפלטפורמה הזאת בערוץ 20? את הכל שפי ואת...
מנסים.
יש פה אנשים מה שיושבים פה כרגע.
התוכנית האובייקטיבית ביותר.
כן. כן, אתה.
לא שאלה...
מה? אוקיי. תכלס.
לא הומור, אבל משהו יותר אמוני. הרב שר, איך אתה רואה את כל התנועה הרפורמית בישראל וכל הגישושים שהם עושים, אם זה בכל מיני מקוואות כאלה ואחרים, כל מיני דברים שהם מאוד מורכבים ומייצרים איזשהו קו מאוד מאוד מאוד
שכחתי לשאול את הנביא היום בבוקר.
לא,
באמת. תראה, אתה תופס פה בן אדם סופר שמרן. באמת. לא, באמת, מהבחינה הזאת אני סופר שמרן, אני לא נותן מקום לרפורמים ולא לניאו-רפורמים. אני תמיד ער לתביעה הפנימית שבאה לידי ביטוי בדברים האלה, ואני חושב שהטיפול בנושאים האלה לא נעשה בחוכמה. אני אתן לך דוגמה פשוטה לגבי הסיפור של המקוואות, שאז הרעישו את העולם. אני אמרתי שהרבנים שענו לתביעה שלא תהיה בלנית, פשוט לא ידעו איך לענות. הם היו צריכים להגיד, וואי, אנחנו כל כך מבינים את הכאב. זה כל כך כואב לנו שיש נשים שדווקא מפני צניעותן, אנחנו כל כך מעריכים את הצניעות שלהם. לכן אנחנו מצאנו פתרון. מה הפתרון? שהבלנית לא תסתכל בתובלת כל עוד לא, המים לא מגיעים לה עד הצוואר. שזאת באמת ההלכה. כן, אז היו מחלים את הלוקש הזה, זה היה עובר בתקשורת.
עוד שאלה אחת לסיום? כן.
אם
נאמר השלטון
הימין מבחן תקשורת, מצד שני, שמרגיש פחד עצום ממערכת המשפט בצד הימין. כל פעם שמי שדובר על משהו שנגד בית המשפט או בג"ץ משהו כזה, ושאר נתניהו באמת רוב הימין, פתאום הכל בסדר, אנחנו לא נוגעים בג"ץ, אנחנו דמוקרטים, יש פחד מאוד רציני מהדבר הזה. והשאלה היא קודם כל מאיפה הוא נובע הפחד הזה, מה המקום אולי באמת למערכת משפטית שמושפעת על ידי תרבות המערב, יחסית למערכת משפט שזאת על עמדת התורה.
זה לא תרבות מערב, זה פשוט מעבר לכל, לכל הלגיטימי בכל מערכת משפט נורמלית. האקטיביזם השיפוטי הוא גלש מעבר למותר, פשוט מאוד. וזה בעצם עמדת הכוח היום, זה הכל. זה לא קשור בכלל לתרבות מערבית או...
לא, אני רק אגיד שקצת משהו שהפריע לי בשאלה שלך, זאת אומרת שמי שפחד לצאת נגד בג"ץ הוא כאילו נתפס כלא דמוקרטי, בעיניי זה בדיוק ההפך. זאת אומרת... בדיוק, ואת זה צריכים להבין, זאת אומרת, שינוי הליך בחירת השופטים ושינוי היחס לקדושתו של האקטיביזם השיפוטי, כמו שתקרא, זה באמת זה משהו ששוב הימין לא מצליח לממש. השאלה למה? תשאל את עצמך למה. והאם זה קשור שוב לאותו פחד קמאי כמעט מכותרת רעה?
טוב, תודה רבה. תודה לאורי. חשוב לי לציין, ערב מסוג זה, זה רק חלק קטן מכל פעילויות ראש יהודי. ראש יהודי זה שיעורים, אירועים, מוזמנים להצטרף ולראות את הכל בדף הפייסבוק שלנו. אני אומר שהאירוע הבא עם הרב שרקי יהיה בחטא שבט, 18 לינואר למניינם.
רגע, האירוע הבא זה כל יום שני, שיעור של הרב שרקי, בשעה 8:30, זה האירוע הבא.